泪随着手下属于我走发的地没有你。
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראה, הדף היומי יום ראשון, ב' באדר ראשון, תשפ"ד, מסכת בבא קמא, דף ק"א. הדף 101, השתבח שמו הגדול לעד. רדיו כל חי זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום בשנת אלפים תכ"ב לבריאת העולם, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מאיר, בן רבי יהודה לייב קץ, פפורש, בעל אור צדיקים ומאורי אור, ובשנת תקוף סמך דלת עדה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יום טוב ורבי ישראל יעקב אל גזי, בעל קדושת יום טוב ושמחת יום טוב, ובשנת תקוף עין ג' עדה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אהרון אריה לייב בן רבי מאיר מפרי משלן, ובשנת תקוף צדיק ג' עדה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי הלל בן רבי שמחה פריד חתן הגאון רב חיים מוולוז'ין, ובעל חוט המשולש, ובשנת אפריש יהודה א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בנימין זאב וולף, בן רבי אלעזר בעל שערי תורה, ובשנת תשין א' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יעקב יחזקיה בן רבי משה גרינוולד, בעל ויגד יעקב מפאפה, ובשנת תשין כ"ד עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי אברהם בן רבי אהרון אריה קלמנוביץ' ראש ישיבת מיר בארצות הברית, ובשנת תשין למד זין עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי ישראל בן רבי אברהם מרדכי אלתר מגור הבית ישראל, ובשנת תשמ"א עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יוסף דוב בן רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק ראש ישיבת בריסק, ובשנת תשנ"ה עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי בן ציון בן רבי פנחס הכהן רבין רב עדת הבוחרים בארץ ישראל, ובשנת תשנ"ז עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה זאב בן רבי אהרון שמואל הלוי פלדמן ראש ישיבת אמרי אמת, ובשנת תפשין סמך ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי שמחה בונים בן רבי אליעזר יהודה ולדנברג רב דשכונת עזרת תורה, ובשנת תפשין עין ה' עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי לוי בן רבי גמליאל הכהן רבינוביץ' בעל מעדני השולחן. תהי נשמתם צרורה בצרור החיים וזכותם הגדולה תגן על בני משפחותיהם ועלינו משפחת לומדי הדף היומי. לעילוי נשמותיהם הגדולות אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו, ולעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ונפלו על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם, ונקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד, ימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כלל ישראל. ובמהרה בימינו יבוא משיח צדקנו ותהיה תחיית המתים בתשאלי הרצון מטבורי יתברך, יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלן לי והביט הנפלאות מתורתך, כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשי בריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהירה של פצויי וחולי עמך בית ישראל, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם. רופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח מזורות ורופא לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהירה ברפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. תהילים ליום ראשון, פרק זך, לדוד אדוינוי אורי ואישי ממהירה, אדוינוי מעוז חיי, ממי יפחד בקרוב עלי מרעים לאכולת בשרי צרי, ואויבי לי הם החשלו ונפלו. אם תחנה עלי מחנה לא יירה ליבי, אם תקום עלי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מאת אדוינוי אותה אבקש, שבתי בבית אדוינוי כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוינוי לבקר בהיכלו, כי יצפנני בסוכו ביום רעי, אסתירני בסתר רואה לא, בצור ירום ממני. ועתה ירום ראשי על אויבי סביבותיי באזבחה באוהלו זבחי תרועה, אשירה ואזמרה לאדוני, שמע אדוני קולי אקרא וחונני וענני, לך אמר ליבי בקשו פניי, את פניך אדוני אבקש, אל תסתיר פניך ממני, אל תעט בעבדך. עזרתי היית, אל תצ'ייני ואל תעזבני אלוהי אישי, כי אבי ואמי עזבוני ואדוני אספני. הוריני אדוני דרכך, ונכני באורח מישור למען שוררי, אל תתנני בנפש צרה, יקמו בידי שקר. ויפה החמאס, לולא האמנתי לראות בטובה אדוני בארץ חיים, קבל אדוני חזק ואמץ ליבך וקבל אדוני. תהילים פרק קוף. מזמור לתודה ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור ודור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, מקום ירחם עליהם. ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה, אשתה, בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בערב שבת קודש, פרשת משפטים. יום שישי, א' דראש חודש, אדר ראשון, תשפ"ד ד', אז למדנו את דפים צדי ט' וק' במסכת בבא קמא, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, אומן שהודיע לבעל הבית שגמר לתקן תליתו, האם עובר בעל הבית בבל תלין על ליקוף שכרו והתשובה? למאן דאמר, אומן קונה בשבח כלי, האומן אינו עובר בבל תלין, ובשכיר אם יחזיר לו את התלית עובר, ואם לא יחזירה לו אינו עובר. שאלה שנייה, אישה שאמרה לאיש שיעשה לתכשיטים ביקדשנה, מדוע אינה מקודשת שיגיעו התכשיטים לידה? והתשובה, אומרים התוספות שסברה היא שאינה רוצה להתקדש לו במה שמוכל על שכרו, אלא רק שיגיעו התכשיטים לידה, ועוד שקודם שהגיעו לידה התכשיטים אין מחילתו חשובה כנתינה. שאלה שלישית, איך אפשר להעמיד את המחלוקת של רבי מאיר וחכמים במקרה הזה? בתשובה, א' אם ישנה לסחירות מתחילה בעצוב, ב' אם המקדש במלווה מקודשת, ג' אם המקדש במלווה ופרוטה מקודשת. שאלה רביעית, איכן מצינו שסובר רבי מאיר שאדם שלא נזר והזיק נקרא פושע? בתשובה, שנינו שאם נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילק את השברים ונפלה גמלו ולא העמידה ונתקל באדם, לרבי מאיר חייב לחכמים פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים, וקיים אלן שחולקים אם נתקל פושע הוא. שאלה חמישית, על מי נאמר הולך רחיל מגלה סוד? והתשובה, דיין היוצא מן הסנדרין ואומר שרצה לזכות בדין וחברה והם שחייבו. שאלה שישית, דיין שחייב את הזכאי, מה דינו? והתשובה, אם נטל ממנו בידיים חייב לדברי הכל, ואם לאו, למן דדן דינה דגרמי חייב, ולמן דלא דן דינה דגרמי פטור. שאלה שביעית, איכן מצינו שרבי מאיר דן דינה דגרמי? והתשובה, לעניין מחיצת הכרם שנפרצה ולא גדר, שנאסרו הזרעים וחייב באחריותם. מדוע אוסר תבועת חברו בכליים חייב והמתמת הערותיו פטור? והתשובה, שבכליים ההזק ניכר שרואים את הגפנים בשדה, מה שאין כן במתמת הערות, שאין ההזק ניכר. הנותן צמר לצבא וצבאו כאור, מה הדין? והתשובה, אם השבח יותר מההוצאה משלם לו ההוצאה, ואם ההוצאה יתירה משלם לו את השבח. והשאלה האחרונה, אמר לו לצבאו אדום וצבאו שחור, מה הדין? והתשובה, לרבי מאיר נותן לו דמי צמרו, ולרבי יהודה, אם השבח יותר מההוצאה משלם לו ההוצאה, ואם ההוצאה יתירה משלם לו את השבח. אלה מוריי ורבותיי, תשובות השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בשיעור דפינו היומי קודם, ערב שבת קודש, פרשת משפטים, יום שישי, א' דראש חודש, אדר ראשון תשפ"ד, בדפים צדי ט' וק' במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי ורעי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע, ב' באדר ראשון תשפ"ד, עיקר ותורף העניין, תלמוד תורתנו בדף 101 דף ק"א במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ק' עמוד ב', הנה המשנה המצויה, שלוש שורות מתחילת העמוד, משנה הפותחת במילים, הנותן צמר לצבא והקדיחו יורה, נותן לו דמי צמרו. מהנה המשנה הזו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה שלפנינו מביאה אופנים נוספים, באומן שפשע במלאכתו והפסיד את בעל הבית, מה דינו? אומרת המשנה, נותן צמר לצבא בכדי שיצבענו, וכדי שיקלט הצבע בצמר, מכניס הצבא את הצמר עם סממני הצבע לתוך דוד יורה, ומרתיחם יחד. הראה הדבר שלא ישגיח כראוי, והרתיחם יותר מהזמן הראוי, והקדיחו יורה, ושרפתו היורה, דינו שהצבא נותן לו לבעל הצמר דמי צמרו את שווי הצמר שהפסיד לו. כמבואר בגמרא לאל בדף צדיתת עמוד ב', אומן שקלקל בפשיעה חייב לשלם, ואם עשה מלאכתו בשכר, חייב אף אם קלקל באונס כאין גניבה ועבידה. באופן זה שהקדיחו יורה, אין שייך לומר שבעל הצמר ישלם לאומן את השבח או את ההוצאות, כמבואר להלן במשנה, באופן שצבעו כאור, באופן מכוער, שהרי נשרף הצמר ואינו שווה כלל, ועל כורחו חייב הוא לשלם לבעל הצמר את הפסד דמי הצמר. אבל אומרת המשנה, אם הצבע צבעו כאור באופן מכוער, כלומר שצבעו בשיירי הצבע שביורה, באופן זה נוטל בעל הצמר את הצמר הצבוע, אך אין מוטל עליו לשלם לצבע את כל השכר המגיע לו על מלאכה זו. שהרי לא על צביעה שכזאת צבעו, אלא משלם לו את ההוצאות או את השבח, הזול מביניהם. דהיינו, אם השבח יתר על היציאה, אם השבח שנשתבח הצמר מכמות שהיה קודם הצביעה, הרי הוא יותר מן ההוצאות שהוציא הצבע על צביעה זו, נותן לו בעל הצמר רק את היציאה, את ההוצאות. ואם היציאה יתרה על השבח, ואם ההוצאות אינם יותר מהשבח שהשביח הצמר, נותן לו בעל הצמר רק את שווי השבח שהשביח הצמר על ידי הצבע הכאור. ואף רבי מאיר הסובר לאלן, שאם שינה הצבע מדעת הבעלים, הרי הוא קונה את הצמר בשינוי ומשלם לבעליו את דמי צמרו בלבד, והשבח שהשביח על ידי הצבע שלו הוא, מכל מקום באופן זה שלא שינה מדעת בעל הצמר שהרי רצה שיצבע בצבע הזה, אלא שצבע באופן גרוע וכאור, אין זה נחשב לשינוי, ובזה לכול אלמא דינו להחזיר את הצמר. מביאה המשנה מחלוקת באופן שצבע את הצמר כראוי, אלא ששינה מן הצבע שציבה לו הבעל הבית. אם ציבה עליו בעל הצמר לצבוע לו את הצמר באדום, הוא צבעו שחור, וכן להפך. אם ציבה עליו לצבוע שחור, הוא צבעו אדום, רבי מאיר אומר, הצבע נותן לו לבעל הצמר דמי צמרו כמו שהיה שווה קודם הצביעה, והצמר עם השבח נשאר אצלו. כדין גזלן הקונה את גזילתו בשינוי ומשלם כשעת הגזילה. כמבואר לאל בדברי רבה, בדף סמכבב עמוד א', שדורש את הפסוק וישיב את הגזילה אשר גזל, מה תלמוד לומר אשר גזל? אם כן, שגזל יחזיר, ואם לאו, דמים באלמה בא ישלומי. אבל מבואר ברשי, שהדבר תלוי ברצון הבעלים, שאם רוצה הוא לשלם לאומן את כל שכרו, הרי הוא רשאי לשלם לו וליטול את הצמר. ואילו תוספות רבנו פרץ חולק, וסובר שכיוון שהאומן קנאו בשינוי, איך יוכלו הבעלים לתבוע את החפץ? לכן חולק על רשי ואומר שאינו חייב להחזיר לו את הצמר כלל, אלא רק דמי צמרו. וביישוב דעת רשי כותב בשוט מעריל דיסקין, שכיוון שאין כאן עיוות גדול במה ששינה מאדום לשחור, יכול בעל הצמר לומר שנוח לו גם במה שעשה, וממילא אין זה שינוי לגבה ולא קנאו הצבא. רבי יהודה אומר, כיוון שהצבא שינה מדעת בעל הבית, כן עשו רבנן שלא ייהנה מהשבח ואינו קונה את הצמר בשינוי. אלא חייב הוא להחזיר את הצמר עם השבח, ובעל הצמר אינו חייב לשלם לו את כל שכרו, אלא או את ההוצאות או את השבח הזול ביניהם. דהיינו, אם השבח שנשתבח הצמר מכמות שהיה קודם הצביעה יתר על היציאה יותר מן ההוצאות שהוציא הצבא, נותן לו בעל הצמר את היציאה את ההוצאות, ואם היציאה יתרה על השבח, אם ההוצאות אינם יותר מהשבח שהשביח הצמר, נותן לו בעל הצמר את שווי השבח שהשביח הצמר על ידי הצבא. וכן, באם היה שכרו פחות מן השבח וההוצאות, יכול לתת לו את שכרו בלבד. מקשה המהרש"ל פירושו של רש"י, איך ייתכן אופן כזה, וכי בשוטים אנחנו עוסקים, שיוציא הצבא במלאכתו יותר מן השכר שקבעו ביניהם, ולכן מבאר המהרש"ל שכוונת רש"י, באופן שציווה עליו לצבוע שחור וצבע אדום, ובצביעת האדום הוציא הוצאות יותר מהשכר שקבעו ביניהם, משום שסבר שיוסיף לו בעל הבית על שכרו. משמיע לנו רש"י שיכול הבעל הבית להיפטר על ידי נתינת השכר שקצבו, על אף שהוא פחות מן השבח וההוצאות שהוציא בצביעת האדום. ראי המשנה שלנו בדף קוף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מה הפירוש בדברי המשנה צבעו כאור. מבארת הגמרא מה היא כאור? מה הפירוש במשנה צבעו כאור? כף א' ו' ריש, אמר רב נחמן, אמר רבא בר ברכנה בשמו של רבא בר ברכנה, שצבעו באופן הנקרא קלבוס. מבארת הגמרא מה היא קלבוס, אמר רבא בר שמואל, כפרה דודי, קינח את היורה בצמר, כלומר צבע את הצמר בשיערי צבע שנשתיירו ביורה, עד שנראה כאילו הצמר שימש כמתלית לקינוח שיערי הצבע שביורה. צביעה זו היא צביעה כאורה. מביאה הגמרא ברייתא לגבי נגר ששינה מציווי הבעל הבית שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בדינו כי אין מחלוקתם במשנתנו לגבי צבא. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא נותן העיצים לחרש לנגר לעשות מהם כיסא ועשה מהם ספסל. וכן להפך ציווהו לעשות ספסל ועשה מהם כיסא. רבי מאיר אומר נותן לו הנגר לבעל הבית מעיצה בלבד. והכיסא או הספסל שייכים לנגר כדין גזלן הקונה בשינוי ואינו משלם אלא כישת הגזילה. כמבואר לאל בדף סמחווה ועמוד א' ובדף צדיגים אל עמוד ב'. שכיוון ששינה מדלת בעל הבית ועשה שינוי בגוף החפץ, נעשה גזלן עליו. רבי יהודה אומר, כיוון ששינה מדלת בעל הבית, כן עשו חכמים שלא ייהנה מן השבח, אלא חייב הוא להחזיר את הכיסא או הספסל, ובעל הבית ישלם לו את ההוצאות או את השבח, הזול מביניהם. דהיינו, עם השבח שנשתפחו העיצים, מכמות שהיו יתר על היציאה יותר מן ההוצאות שהוציא הנגר, נותן לו בעל הבית רק את היציאה. ואם היציאה יתרה על השבח, ואם ההוצאות אינם יותר מן השבח שהשביחו העיצים, נותן לו בעל הבית רק את שווי השבח. מביאה הברייתא האופן שבו מודה רבי מאיר לרבי יהודה, ומודה רבי מאיר לרבי יהודה שאם נתן עיצים לחרש לעשות מהם כיסא נאה ועשה מהם כיסא כאור, וכן אם נתן לו עיצים לעשות מהם ספסל נאה ועשה ספסל כאור, שבאופן זה אינו קונה בשינוי אלא צריך לתת את הכיסא או הספסל לבעלים. כמה מבואר לאל במשנה בדף קוף עמוד ב', שכיוון שלא עשה שינוי אלא עשה כיסא או ספסל כמו שציווהו בעל הבית, ולמרות שעשה או כאור אין זה נחשב שינוי לקנות החפץ בכך, ולכן צריך להחזיר את החפץ. הוא מקבל את שכרו כדין יורד לתוך שדה חברו שלו ברשות שידוע לתחתונה. אז אם כן, את הכיסא והספסל ייקחו הבעלים ולא יקבל הנגר את כל שכרו, אלא אם השבח יתר על היציאה נותן לו דמי היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח נותן לו דמי השבח. כמו שמתבאר במשנתנו לאל בדף קוף עמוד ב' לעניין צבא, שאם צבאו כאור, לדעת כולם ידו של האומן על התחתונה. עוברת הגמרא לדון בדין צביעת צמר לעניין גזלן, וכפי שיבואר במסקנת הגמרא יש נפקמינה בזה גם באופנים אחרים שלא בגזלן. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה צמר שצבעו על ידי סמנין. יש שבח סמנין על הצמר או אין שבח סמנין על הצמר? האם נחשב ששבח הסממנים אינו בעין על גבי הצמר, או שמא אינו נחשב בעין על גבי הצמר? כלומר, האם בכך שמראה הצבע נראה על גבי הצמר, הרי זה נחשב שממשות הצבע עדיין בעין, או שמא אין זה נחשב בעין אלא מראה באלמה? ובלשון רשי, חזות המילטאי או לב מילטא, כלומר, מראה נחשב הוא כבעין או לא? מבררת הגמרא באיזה אופן הוגעת שאלה זו לדינה, איך ידע מי באיזה אופן יש להסתפק, אני לאימא אם נאמר, דגזל סמנין ודייקינו וטרנוהו וצבא בהן, שגזל מאדם אחד סממנים ושחק אותם דק דק ושרה אותם במים כדרך הכנת הצבע וצבע בהם את צמרו, והספק הוא אם נחשב סממנים בעין וחייב לשלם את דמי הצבע לבעליהן, או שכבר אינם נחשבים בעין ופטור לגמרי מלשלם. כך מפרש רשי, ואילו התוספות רבינו פרץ מפרש שכעת הסתפקה הגמרא מאחר ועתה הצבע מוכן ושווה יותר מדמי הסממנים, האם נחשבים הסממנים בעין וממילא יש לו לשלם כשווי הצבע המוכן, או שכבר אינם בעין ומשלם את דמי הסממנים בלבד. דוחה הגמרא, אין להעמיד כך את הספק, שהרי באופן זה גם אם אין נחשבים הסממנים בעין, תיפוק לי יש להוציא ולהכריע את דינו שחייב לשלם, משום דקנין ובשינוי, לפי שכנעם בשינוי בשעה ששחקם וכבר התחייב לשלם את שוויים במעות. וכמו כן יכלה הגמרא להקשות שאף אם אין שבח הסממנים על גבי הצמר, יכול לומר לו, אבה לי את הסממנים שהפסדתני, כמו שמקשה הגמרא בסמוך, אלא שכן דרך הגמרא להקשות קודם קושייה כללית, ואחר כך להקשות בדרך פרטית. מבארת הגמרא לא צריכה לא צריכו בני הישיבה להסתפק, אלא באופן דגזל סמנים שרועין וצבא בהו, שגזל אדם מחברו סממנים שרועים המוכנים לצביעה וצבא בהם את צמרו. מהי? מה דינו? וצדדי הספק הם, האם יש שבח סמנין על גבי צמר? האם נחשב שהסממנים בעין? ואמר לאבלי סמנאי דשקטלינו, שאז יכול הנגזל לומר לגזלן, תן לי את הסממנים שגזלת ממני, או דילמה, אין שבח סמנין על גבי הצמר, או שמה כבר אינם נחשבים בעין, ואמר לי, להית לך גבי ולא מידי, שאז יכול הגזלן לטעון לנגזל, אין לך ברשותי ולא כלום, ואיני חייב לשלם. דוחה הגמרא ואומרת שאין להסתפק כך, אמרי אמרו בני הישיבה, והיא אין שבח סמנין על גבי צמר, אף אם אכן אין נחשבים הסממנים בעין על גבי הצמר, מכל מקום אימציה אמר לי, לית לך גבי ולא מידי, וכי יכול הגזלן להיפטר בטענה זו שאין לך ברשותי כלום, עד הרבה. נעים עלי אבלי סמנאי דהפסדתינו. יאמר לו הנגזל, השב לי את הסממנים שגזלת ממני והפסדת אותם. וכיוון שלא יוכל להשיבה, אמרי דינו לשלם דמים. שהרי לא עדיף הוא מגזלן על קונה את החפץ בשינוי, שכיוון שאינו יכול לקיים עוד השבח בחפץ עצמו, מחויב הוא לשלם דמיו. כמובן לאל מדברי רבא, ואף זה שצבע את בגדו ואינו יכול להשיב את הסממנים, מתחייב בדמיהם. ואם כן, מהו הצד בספק לומר שאינו צריך לשלם עבור הסממנים? מבאר את הגמרא שאכן יש להסתפק באופן של להתבאר לאל, אומנם התוצאה ההלכתית שבצדדי הספק היא להפך ממה שסברנו. אלא חוזרת בה הגמרא ומבארת שהתוצאה ההלכתית שבצדדי הספק היא לאח גיסה לצד האחר. דהיינו, האם נאמר שאין שבח סמנין על גבי הצמר שכבר אינם נחשבים הסממנים בעין, ולכך בא ישאלו מלא צריך הגזלן לשלם לנגזל את דמיהם, כיוון שאין בידו להשיב את הסממנים עצמם, או דילמה יש שבח סממנים על גבי הצמר, או שמה נאמר שהסממנים נחשבים בעין, וממילא אמר לה הגזלן לנגזל המנח יקמח שקלינו, הרי הסממנים מונחים לפניך בעין על גבי הצמר, כך משם וממילא אינו מחויב לשלם את דמיהם, כיוון שנחשב שעדיין הגזלה בעין. ומסבירים התוספות, אמנם את שכר הפעולה שצריך לשלם עבור הסרת הצבע צריך הגזלן לשלם לנגזל, שכיוון שבא הגזלה לידו עליו מוטל להשיב את הגזלה לידי הנגזל. דוחה הגמרא שגם לצד הזה אין להסתפק. תמאה הגמרא, שקלינו, וכי יכול לומר הגזלן לנגזל שיטול את הסממנים מאחר ונחשבים בעין? וכי במה ישקלי, במה יכול הוא להתלם? בצפון, בסבון שמסיר את הצבע מן הצמר, הרי צפון, אבורי מעבר הצפון, הסבון, בכוחו רק להסיר את הצבע מעל הצמר, אבל השבה לא עביד. אין בכוחו להשיב את הסממנים לקדמותם, וממילא עדיין לא קיים בכך הגזלן לדין השבת הגזלה לנגזל, כיוון שלא קיבל הנגזל לידיו את הסממנים, וחייב הוא לשלם לו את מהם. מכוח הקושייה הזו מעמידה הגמרא את הספק על אופן אחר, אלא חה במאי הסכינן, כאן בספק של בני הישיבה במה מדובר, כגון דגזל צמר בסממנים דחד, גזל אדם צמר בסממנים של אדם אחד, וצבע אילאו צמר באנח סמנין, וצבע הגזלן את אותו הצמר באותם סממנים שגזל, וכמהדר לניעלי לצמר, וכעת משיב את הצמר הצבוע לנגזל, והספק הוא, האם יש סבח סמנין על גבי הצמר? האם נחשב שהסממנים בעין וכמאדר לי סמנין וצמר, וממילא הרי השיב לו את הסממנים ואת הצמר שגזל ונפטר בכך? או דילמה, אין שבח סמנין על גבי צמר, או שמה הסממנים כבר אינם נחשבים בעין, ונמצא שצמר מהדר לי סמנין, לא מהדר לי, צמר הוא השיב לו, אבל את הסממנים לא השיב, עליו לשלם לנגזל את דמי הסממנים. ואומר המהרש"ל, לפי ההוקים תאזו, ניתן אף להעמיד באופן שגזל סממנים ושחק אותם, שעליו שקנה אותם בשינוי, מכל מקום מקיים את דין תשלומי הסממנים על ידי השבת הצמר הצבוע שהושבח על ידי הצביעה, על כל פנים כדמי הסממנים. מקשה הגמרא שעדיין אין נפקמין על הדין בספק הזה. אמרי, אמרו בני הישיבה גם לצד שאין שבח סממנים על גבי צמר, תיפוק לי תוציא ותכריע את דינו של הגזלן שהוא פטור מלשלם את דמי הסממנים, כיוון דאייקר לניעלי בדמי, שהרי מכל מקום הושבח הצמר על ידי צביעתו, שהרי בהכרח הושבח הצמר ביותר מדמי הסממנים, שאין מטרת הסממנים אלא לצביעה, ונמצא שבכך שמשיב לו את הצמר שצבוע, שהתייקרו דמיו, אף שילם לו את דמי הסממנים. תרץ את הגמרא, לא צריכה, לא צריכו בני הישיבה להסתפק במקרה שגזל צמר בסממנים של אחד, וצבע בהם את הצמר, אלא באופן דזל צבעי, שהוזל דמי הצמר הצבוע בעולם, וכעת אין שווי השבח שהשביח הצמר הצבוע, אפילו כדמי הסממנים. וטוען הנגזל, אילולי שהיית גוזל ממנה את הסממנים וצובע בהם את הצמר שלי, הייתי מוכרם, או שהייתי צובע בהם בגד שלי, וכעת הפסדתני את הסממנים, שהרי הצמר לא הושבח אפילו כשוויים, ודמי הסממנים וכן דמי הבגד הצבוע לא הוזלו. ולכן רק אם יש שבח סממנים על גבי הצמר, כשמשיב הגזלן את הצמר נחשב שישיב גם את הסממנים, שהרי הם בעין. ואפילו שאינם שווים כמו בתחילה, הרי זה בכלל כל הגזלנים משלמים כשת הגזילה, כמו גזל חמץ ועבר עליו הפסח שאומר לו הרי שלך לפניך, אף שאין לו שווה כלום. אבל אם אין שבח סממנים על גבי הצמר, אין כאן לא השבת הסממנים, שהרי הם אינם בעין, ואף לא השבת שווים, כיוון ששווי הצמר עצמו לא התייקר מכמות שהיה קודם הצביעה. ואומרים התוספות, לפי ההוקים תאזו, צריך לומר שמדובר שגזל סממנים שרועים, כי אם הוא שחק אותם, הרי כבר קנה אותם בשינוי וחייב לשלם כמו שהיו שווים בשעת הגזילה. כך תוספות בדיבור המתחיל, דזל צבע. אומרת הגמרא ויבאית, אימא אם תרצה תוכל לומר אופן נוסף שלא יתייקר החפץ שצבע אפילו כדמי הסממנים, או חיגון שצבע בהו קופה, שצבע בהם קוף. כלומר שגזל קוף וסממנים מאדם אחד וצבע את הקוף בסממנים. ואין דמי הקוף מתייקרים מחמת צביעתו, ולכן לצד שאין שבח סממנים על גבי הצמר חייב הגזלן להשיב מלבד הקוף גם את דמי הסממנים שגזל. עוד פירוש מביא רשי שיש מפרשים שצבע קופה של נצרים שאפילו משביחה על ידי הצבע. אבל תוספות בדיבור המתחיל לצבע בו קופה מקשים על רשי שמאחר וצבע בסממנים דברים שאינם משביחים כלל הרי הפסיד את הסממנים בידיים והזק ניכרו. ואם כן, אף אם יש שבח סממנים על גבי הצמר, מכל מקום הרי יש לחייבו על כך שיפסידו בידיים, ולכן מבארים התוספות שצבע בו קופה, הכוונה שצבע את הצמר באופן מכוער כמו קוף שמכוער הוא. מעמידה הגמרא את הספק אם יש שבח סממנים על גבי הצמר באופן נוסף. רבינה אמר אך במאי עסקינן כאן בספק של בני הישיבה במה מדובר לא לעניין גזילה, אלא כגון צמר דחד וסמנים דחד. שהיה הצמר שייך לאדם אחד והסממנים שייכים לאדם אחר, וקעתי קוף וצבע אליהו צמר באנח סמנין, ובא קוף וצבע את הצמר של זה בסממנים של זה, וצדדי הספק הם יש סבך סמנין על גבי צמר, האם נחשבים הסממנים בעין? ואמר לי הב לי סמנאי דגבח נינו, שאז יכול בעל הסממנים לומר לבעל הצמר תן לי את הסממנים שלי המצויים אצלך, ומאחר שלא ניתן להשיבם בעצמם עליו ליתן את דמיהם, או דילמה אין שבח סמנין על גבי צמר, או שמה אין נחשבים הסממנים בעין. ואמר לי בעל הצמר לבעל הסממנים לית לך גבי כלום, אין לך ברשותי כלום ואין לך שום תביעה עליי, שהרי לא גזלתיך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, או דילמה מה בכך שאין נחשב שיש ברשותו את הסממנים? מכל מקום הרי נהנה בכך שהושבח צמרו והתחייב לשלם לו את שווי הענה, כפי שלמדנו לעיל בדף יוטט עמוד ב' ובדף נונהי עמוד ב' שמחלה בהמתו ממקום פטור, כלומר, שאינו חייב שם מדין מזיק של שן, מכל מקום עליו לשלם, השן נהנית. תרצים התוספות שאין חייב משום נהנה אלא באופן שלקח הוא בעצמו או בהמתו את ההנאה, או שעל כל פנים גופו ממש נהנה, כמו בדחף לו חברו משקין, מה שאין כן באופן שקוף צבע את צמרו אינו מחויב לשלם עבור הנאתו. עכשיו מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנה עוסקת בדיני העולה. פירות האילן אסורים באכילה ובהנאה בשלוש השנים הראשונות לנטיעתם, שנאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ' ג' וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם עורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם, הרעילים לא יאכל. תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה במסכת עורלה פרק ג' משנה א' בגד שצבעו בקליפי פירות עורלה אסורים בהנאה, כגון נגוזים או שער פירות, אבל לא קליפי העץ שאין איסור עורלה אלא בפירות, ידלק, צריך לסורפו. כמו ששנינו בסוף מסכת תמורה בדף למד ג' עמוד ב' שאורלה הרי אם הנשרפים ככילי הקרם. מדייקת הגמרה אלמה, חזות המילטאי, הרי מוכח שמראה הצבע נחשב דבר בעין. שאם לא כן, אם נאמר שמראה הצבע אינו נחשב כדבר שבעין מפני מה אסור הבגד בענה, הרי אין זה נחשב כנהנה מפירות אורלה, ומכאן ניתן לפשוט שיש שבח סממנים על גבי הצמר. דוחה הגמרא ואומרת אמר רבא לגבי אורלה הנאה על נראה לעיניים עשרה תורה, אף שאין בו ממש אלא מראה עיניים בלבד. נתניה שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ"ג הרעילים לא יאכל, מתיבות אילו אין לי ללמוד אלא רק איסור אכילה שפירות אורלה אסורים באכילה, מניין שלא יהנה ממנו שאסורים אף בהנאה. והגמרא במסכת פסחים בדף כ"ב עמוד ב' מבארת שמשהו צרכנו לדרשה מיוחדת לאיסור הנאה, אף על פי שבכל מקום שאמרה תורה לא יאכל איסור הנאה בכלל, משום שכאן היה מקום לומר שכיוון שכתוב לכם באה התורה בזה להתיר איסור הנאה, אז מניין שלא יהנה ממנו שאסורים אף בהנאה, וכן שלא יצבע בו בקליפי פירות אורלה, וכן שלא ידליק בו את הנר בשמן אורלה. תלמוד לומר לכך נאמר והרלתם אורלתו את פריו הרעילים לא יאכל, שכל לשונות אילו מיותרים הם, שהרי לשון אורלה נכפל כאן שלוש פעמים, אחד לאסור הנאה, אחד לאסור צביעה ואחד להדלקת הנר. וכותבים התוספות בדיבור מתחיל ולא, שאומנם צריך את שלושת הריבועים, אחד להנאה מגופו של הפרי, אחד לצביעה שאינו אלא לחזות לה בעלמה, ואחד להדלקת הנר שאסור אף על פי שהאיסור קלה בשעת ההדלקה. ולא נאמרו אלא לרבות את כולם כל מיני הנאות הללו, דיינו שאסורים בהנאה, ולא רק הנאה מהפרי עצמו שיש בו ממש, אלא אף אסור ליהנות מן הצבע באור הנר, אף על פי שאין בהנאות הללו ממש, אלא מראה עיניים בלבד. ועל כן אין להוכיח מכאן לשאר מקומות שמראה הצבע נחשב כדבר שבעין. מביאה הגמרא ראיה מברייתא העוסקת בדיני שביעית, תשמע, בואו שמע ראיה שנינו בברייתא בגד שצבעו בקליפי פירות הקדושים בקדושת שביעית, תדלק, צריך לשורפו. ובטעם הדבר שאסור לטבוע בפירות שביעית, ולכן אם צבא צריך לשרוף את הבגד, מפרש רשי, משום שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית. כמו שדרשו במסכת עבודה זרה בדף סמך ב' עמוד א' את הפסוק, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא לסחורה. שואל תוספות רבינו פרץ, הרי שמשנה מפורשת במסכת שביעית פרק ז' משנה ג', שמותר לצבוע בפירות שביעית לצורך עצמו. כותב הרשע שרשי מדבר וצובע עבור אחרים בשכר, שזה אסור משום סחורה. אם כן, אמר בברית הבגד שצבעו בקליפי פירות הקדושים בקדושת שביעית ידלק צריך לשורפו, הרי שמראה הצבע נחשב כדבר שבעין. שאם הרי הצבע אינו נחשב דבר שבעין, מפני מה יישרף הבגד? הרי אין בבגד קדושת שביעית מחמת הצבע. נוחה הגמרא ואומרת שאין יעתם שונה הוא הדין שם בפירות שביעית, ואמר קרא, נאמר לגבי פירות שביעית, ספר ויקרא פרק חפי פסוק י' ב' כי יובל היא קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה, תיבת תהיה משמעותה בהווייתה תהה, פירות שביעית נשארים בהווייתם ובקדושתם גם כאשר שינו אותם וכגון שעשו צבע מקליפתם וצבו בו בגד. אומר תוספות רבינו פרץ שאין ללמוד מכאן לכל דיני התורה שיש שבח סממנים על גבי הצמר, כיוון שאין למידים דיני ממונות מייסורים. ועוד הוא מבאר שאין שייך כאן הכלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים שנלמד מכך שכפלה התורה חידוש זה באורלה ובשביעית, הרי שבכל התורה אין שבח סממנים על גבי הצמר. שאם לא כן, הרי היה די שתכתוב התורה חידוש זה פעם אחת ונלמד משם לכל התורה. אי אפשר לומר זאת משום שלא ניתן ללמוד אורלה משביעית ולא שביעית מאורלה לעניין איסור צבע. שהרי מה לשביעית שהיא חמורה, שהרי תופסת דמיה, שהיא מוכר פירות שביעית, הדמים נתפסים בקדושת שביעית, מה שאין כן באורלה. ומה לאורלה שהיא חמורה יותר משביעית, שהרי אסרה התורה אותה בהנאה, מה שאין כן בשביעית? ולכך הוא צריכה התורה להשמיענו דין זה, הן באורלה והן בשביעית, והן מכאן ראיה שבכל התורה, הדין הוא לא כך. בהמשך לנידון הגמרא, אם חזות המילתא היא, כפי שנתבהר לעיל שזה משמעות ספק הגמרא אם יש שבח סממנים על גבי הצמר, דהיינו שמראה הצבע נחשב כדבר שבעין, מקשה רבה שמצינו סתירה בדין זה בין המשניות. רבה רמי, רבה הקשה סתירה בין המשניות תנן, שנינו במשנה במסכת אורלה פרק ג' משנה א', בגד שצבעו בקליפי פירות אורלה אסורים בהנאה, ידלק צריך לשורפו, מדייק רבה על מחזות המילתא היא, מוכח מכאן, שמראה הצבע נחשב כדבר בעין, שאם לא כן, מפני מה אסור הבגד בענה, הרי אין זה נחשב כנהנה מפירות אורלה. ורמיני, ויש להקשות על כך שזה סותר למה ששנינו במסכת תועלות פרק ג' משנה ב' לעניין תומת מת, שהדין הוא שרביעית דם היוצאת מן המת מתמה באוהל. כמבואר במסכת תועלות, ולמדו כן חז"ל במסכת סנהדרין דף ד' עמוד א' מן הכתוב על כל נפשות מת לא יבוא, די נפשות היינו דם שהדם הוא הנפש, ומקובל ביד חזל שהנפש תלויה ברביעית דם שהוא השיעור הנצרך כדי לחיות. אם כן שנינו רביעית דם היוצאת מן המת שנבלעה בקרקע הבית, הבית תמה, כלומר כל הכלים הנמצאים בבית תמהים, שהרי הבית עצמו קרקע הוא ואין הקרקע מקבלת תומה. ואמרי לה ושגרסו בדין הזה שהבית טהור, כלומר כל הכלים הנמצאים בבית טהורים. וקודם שרבה מביא את המשך דברי המשנה שממנה הוא מקשה סתירה בדין מראה הצבע, מבאר רבה את שתי הגרסאות שבדין הזה של המשנה במסכת תועלות. מבאר רבה ולא פליגי אין מחלוקת בדין בשתי הגרסאות שבמשנה, אלא כל אחד עסק בדבר שונה. מי ששונה שהבית תמה, מדבר בכלים דאבו מעיקרה, בכלים שהיו בבית עוד קודם שנבלע אדם בקרקע ונטמעו על ידי רביעית אדם. אלו ששונים שהבית האור עוסקים בכלים דעתו לבסוף, בכלים שבאו לבית אחר שנבלע אדם ושוב אינו מתמה, כיוון שכבר אינו בעין. ממשיכה המשנה עם נבלעה רביעית דם בחסות בבגד והכניס את הבגד לבית שיש בו כלים. רואין אם התקבש את הכסות ויוצא ממנה רביעית דם, אם על ידי כיבוס הבגד יצא ממנה רביעית דם, הוא כגון שמתחילה נבלע בו יותר מרביעית, אז תמאה, תמאים הכלים שהיו בבית עם הבגד, כיוון שהבית מעיל על רביעית דם. ואם לאו, אם לא יצא מן הבגד רביעית דם תאורה, כלים המצויים בבית תאורים. אמנם הבגד עצמו ודאי תמש, הרי קודם שנבלע בו הרביעית, אלא רק נגע בו מיד נטמע. אז אם לא יצא מן הבגד רביעית דם, הכלים המצויים בבית תאורים, והיינו משום שאדם הבלוע בבגד שאינו יכול לצאת בקיבוס אינו נחשב בעין, ונמצא שהבית אינו מעיל על רביעית דם. והרי זה סתירה למשנה במסכת אורלה, שהרי אם חזות המילתא היא, אז אף אדם שאינו יוצא בקיבוס צריך להיחשב כדם בעין לטמא באוהל, שהרי נראהו על גבי הבגד. ותרץ את הגמרא אמר רב כהנא, מקולי רביעיות שנו כאן, משנה זו עוסקת ברביעית דם שתומתה קלה, כלומר שאינו מתמה באוהל אלא מדי רבנן, והיינו בדם תבוסה די רבנן. בהרוג שיצא ממנו רביעית דם, וספק לנו אם יצא כל הרביעית בחייו והדם טהור, שהרי מקור הדין שרביעית דם מתמה באוהל ומן הכתוב על כל נפשות מת לא יבוא שנפשות, היינו דם שהאדם הוא הנפש, או שיצא כל הרביעית לאחר מותו, והרי זה דם טמא. ומן התורה אינו מתאמה מספק, אלא רבנן גזרו בו שיהיה תאמה, וכיוון שרביעית זו אינה מתאמה אלא מדי רבנן, הקלו בה שדם הבלוע ייחשב כעינו בעין על אף שנראה על גבי הבגד. ממילא אין להקשות מכאן סתירה למבואר לגבי אורלה שחזותה מילתאי. אגב שהביאה הגמרא סתירה שהקשה רבה, מביאה הגמרא סתירה נוספת שהקשה רבה בענייני שביעית. רבה רמי רבה הקשה סתירה בין משנה לברייתא, תנן שנינו במשנה במסכת שביעית פרק ז' משנה א', שקדושת שביעית נוהגת בגידולי קרקע עומדים לאכילת אדם ובהמה ולעשות מהם צבע. ומפרט את המשנה ואלו הם הגידולים שהם ממין הצובעין, מאמינים שצובעים בהם. ספיחי סתים, גידולים שגדלו מעליהם של סתים צמח הקרקום שמוציאים ממנו צבע צהוב ואדום. וגידולים שגדלו מעליהם נקראים ספיחים. עוד אומרת המשנה, וכן ספיחי קוצה מין עשף שמוציאים ממנו צבע כחול, ואומרת המשנה שלמינים אלו יש להם לגידולים עצמם קדושת שביעית שאסור לסחור בהם, אמנם מותר להסיקם בתנור. וכן יש לדמיהם קדושת שביעית שמחר את אותם הגידולים אסור לסחור בדמים שקיבל תמורתם. וכן יש להם למינים הללו דין ביעור, שבעת שהם קלים מן השדה חייבים לבערה מן הבית. שכן דרשו חז"ל במסכת פסחים בדף נ"ב עמוד ב' מן הפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק ז' ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. שפירות שביעית אין אוכלים מהם אלא כל זמן שאותו המין מצוי לחיה בשדה. ודרשו כן מן הלשון ולבהמתך ולחיה, שרי לבהמתך מיותר, שרי אם לחיה שהיא מדברית ואין מזונותיה לאדם התירה התורה לאדם להאכיל, ודאי שלבהמה שמזונותיה לאדם יהיה מותר להאכיל, על שבה הפסוק ללמד שכל זמן שחיה אוכלת ממין זה מן השדה אתה מאכיל לבהמתך ממה שבבית, וכן מותר גם לך לאכול. כשקלה מין זה לחיה בשדה אסור לאכול מאותן שבבית אלא מבער אותן. וכן יש לדמיין ביור, שאם אחר אותם חייב לבער בזמן הביור את הדמים שקיבל. והיינו בחגון שלקט מתחילה את אותם הפירות על מנת לאוכלם ולבסוף חזר בו מחרם, שבאופן זה אין בכך איסור סחורה. כך תוספות בדיבור המתחילו לדמיין. על מערי מפורש במשנה הזו שאף עיצים יש בהם משום קדושת שביעית ולא רק בפירות העומדים לאכילה, שהרימינים האלו אינם אלא עיצים. ורימיני יש להקשות על כך סתירה. מדברי ברייתא ששנינו במסכת סוכה בדף מ עמוד א', עלי קנים ועלי גפנים שגיבבן בחווה על פני השדה, היינו אוצר מלשון מחבו, ליקט אותם אדם מן השדה על מנת להניחם באוצר במחסן לימות החורף, מכיוון שפעמים משתמשים בהם לאכילה ופעמים להסקת התנור, הרי דין קדושת שביעית שלהם תלוי בכוונת המלקט בשעת הלקיטה. אם לקטן לאכילה יש בהן בעלי הקנים והגפנים משום קדושת שביעית כשאר פירות העומדים לאכילה. אמנם אם לקט אותם על מנת להשתמש בהם לעיצים להסקה, אין בהם משום קדושת שביעית. הרי מבואר מדברי הברייתא שאין קדושת שביעית בעיצים, אלא רק בפירות העומדים לאכילה, ושלא כדברי המשנה שספיחי הסתים והקוצה קדושים בקדושת שביעית, אף שאינם עומדים לאכילה. מביאה הגמרא את תירוצו של רבא לקושייתו ומשני, ותרץ רבא אכן אין הכלל שרק פירות העומדים לאכילה קדושים בקדושת שביעית, אלא כלל אחר יש בדבר, ולמדו חכמים מתוך דאמר קרא ממה שנאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפי פסוק ו', והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. והיינו שקדושת שביעית נוהגת רק במי שהנאתו וביורו שווין, כלומר בגידולי קרקע כאלו שדרך השימוש והנאה מהם הוא בו בזמן שהדבר מתקלה ונבער מן העולם, כמו גידולי קרקע עומדים לאכילה שהנאה והביור מן העולם באים ביחד, וממילא יצאו עיצים שהנעתם אחר ביעורן. נתמעטו עיצים שבסתם, הרי הם עומדים להסקת התנור. והיינו שאף שפעמים משתמשים בהם לבישול או להתחמם כנגדם, שבאופן זה הנעתם וביעורם שווה מכל מקום, עיקרן אינם עומדים אלא להפייה. כך תוספות בדיבור המתחיל שהנעתן, שאין עיקר הנעה בא מהם אלא לאחר שנתבערו משנעשו גיחלים מופיעים בהם. ובכך מבואר מפני מחל הקדושת שביעית על ספיחי סתים וקוצה, שהרי אילו עומדים לצבוע והנעתם וביורם שווה, שבו בזמן שרותחת היורה עם הסממנים מתקלה השורש ונקלט הצבע בבגד. מקשה הגמרא לכלל שביעי רבה במחל הקדושת שביעית, מקשה הגמרא ואיכא עצים ומשכן, הרי יש עצי שמן שמדליקים אותם ונושאים אותם ביד להעיר כאבוקה, דענתן וביורן שווין, שהרי בו בזמן שנהנה מן האור מתקלה העץ, ומפני מה אין עצים אלו קדושים בקדושת שביעית? תרץ את הגמרא, אמר רבה, סתם עצים ואפילו עצי משכן, להסקה הן עומדים ולא להעיר בהם כאבוקה, ולכן מלכתחילה משעת גדילתם בעץ לא חלה עליהם קדושת שביעית, כמו שנתבהר לאל בדף קופה לפעמות ב' שבהסקה עיקר ההנאה היא לאחר הביור. מה שאין כן סתם ספיחי סתים וקוצה עומדים הם לצביעה, ולכן חלה עליהם קדושת שביעית. בעלי קנים, בעלי כפנים שיש שמשתמשים בהם לאכילה ויש שמשתמשים בהם להסקה, לכך נקבע דינם לפי מחשבת המלקט, שאם נקטם לאכילה חלה עליהם קדושת שביעית. מביאה הגמרא שכן דין קדושת שביעית בעצי משכן אינו מוסכם אלא שנוי במחלוקת תנאים. אמר רב כהנא ועצים להסקה, כלומר כלל זה שאמר רבא שמאחר וסתם עצים להסקה הם עומדים ממילא אף אם לקטם להעיר, לא חלה עליהם קדושת שביעית תנאי, הרי זה שנוי במחלוקת תנאים. דתניא שנינו בברייתא במסכת סוכה בדף מ עמוד א', אין מוסרים פירות שביעית, אין משתמשים בפירות של שביעית כגון יין, לא למשרה לשרות בתוכו פשטן ולא לכבוסה לחבס בו בגדים. ורבי יוסי אומר נותנים פירות שביעית כגון יין לתוך המשרה ולתוך הכבוסה. מבררת הגמרא את סברת מחלוקתה, מה איתם עד רבנן, מה הטעם של רבנן הסוברים שאסור לשרות ולחבס ביין של שביעית? מבררת הגמרא, דאמר קרא נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק ו, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ודורשים שפירות שביעית ניתנו לאוכלה בלבד ולא למשרה, וכן דורשים שניתנו לאוכלה ולא לכבוסה. מבאר את הגמרא את העמו של רבי יוסי, ורבי יוסי אומר, אמר קררי, באותו פסוק נאמר, והייתה שבת הארץ לכם, ולכם משמע לכל צורכיכם, כלומר שפירות שביעית ניתנו אפילו למשרה ולכבוסה. שואלת הגמרא ורבנן, נמי יכתיב לכם, ולדעת רבנן הדורשים מלשון לאוכלה שלא ניתנו פירות שביעית אלא לאכילה, איך הם יבארו את לשון הפסוק לכם שמשמעו לכל צורכיכם? משיבה הגמרא, אכן כוונת התורה לרבות בלשון לכם שימושים נוספים, אבל רק כאלו שהם דום ידי לאוכלה, דומים לאכילה, דהיינו במי שהנאתו וביורו שווין. שימוש שהנאה ממנו בא בזמן שמתבהר הדבר מן העולם כמו אכילה. וממילא יצאו משרה וכבוסה שאסורים בפירות שביעית ולא נתרבו במילה לכם. כיוון שהנאתן אחר ביורן, שהרי מיד בשעת שריית הפשטן או נתינת הבגד לכיבוס ביין, התקלקל היין, ואילו הנאה באה לאחר שלושה או ארבעה ימים שהם נתונים ביין. ממשיכה הגמרא לבאר מה רבי יוסי ישיב על דברי רבנן, שואלת הגמרא ורבי יוסי נמי יכתיב לאוכלה, רבי יוסי הדורש מלשון לכם שניתנו פירות שביעית לכל צורכם, מה הוא יעשה עם הכתוב לאוכלה? משיבה הגמרא אמר לך, ישיב לך רבי יוסי, ההוא מבא אלה לחדתניה, תיבת לאוכלה נצרכת למעט שימושים שונים, שלא הותרו בפירות שביעית כמו ששנינו בברייתא. דתניה שנינו בברייתא לאוכלה ניתנו פירות שביעית ולא למלוגמה. לא לרפואה שאסור להשתמש בפירות שביעית לצורכי רפואה, מבארת הברייתא מדוע מעתה התורה מהפסוק דווקא רפואה ולא כביסה, אתה אומר שיש לדרוש לאוכלה ולא למלוגמה, או אינו, שמה אין בא הפסוק אלא לדרוש לאוכלה ולא לכבוסה, מבארת הברייתא כשהוא אומר לכם, הרי כבוסה אמור, הרי כשאמרה התורה לכם ריפתה התורה שמותר לכבס, אמה אני מקיים לאוכלה, אם כן מה באה התורה למעט בתיבת לאוכלה, על כוחך לומר לאוכלה ולא למלוגמה ולא לרפואה. ממשיכה הברייתא לבאר ומה ראית לרבות את הכבוסה ולהוציא את המלוגמה, מפני מה נוטה דעתך לרבות מתיבת לכם כיבוס ולמעט מתיבת לאוכלה רפואה, שם הכוונת התורה להפך, להתיר רפואה ולאסור כיבוס? התשובה היא, מרבה אני את הכבוסה ששווה בכל אדם, מסתבר שכוונת התורה לרבות כיבוס להיתר, שהרי הוא שימוש השייך בכל אדם שכולם נצרכים לכך, ומוציא אני את המלוגמה שאינו שווה בכל אדם, שאין שימוש זה נצרך לכל אדם אלא לחולים. הרי שכלל זה שאמר רבא שסתם עצים להסקה עומדים, ולכך לא חלה עליהם קדושת שביעית, גם לא על עצי משכן, עצי שמן, שנויו במחלוקת רבנן ורבי יוסי, שהרי הם חולקים בברייתא בפירות העומדים לאכילה שהנאתן וביורן שווה, ולקטם לשימוש אחר כגון משרה וכבוסה שאין הנאתן וביורן שווה. וכמו שנתבהר לאל בגמרא שדבר שעומד להנאה שאינה באה בשעת הביור אלא לאחריו אין בו קדושת שביעית, והיינו, שכלל זה שהנאתן וביורן שווה נוגע לשני עניינים, א', שרק על גידולים אילו חלה קדושת שביעית, כפי שביארה הגמרא לעיל, ב', שרק הנאה כזו מותרת בפירות שביעית. אז אם כן חולקים רבי יוסי ורבנן בברייתא, בפירות העומדים לאכילה שהנאתן וביורן שווה ולקטם לשימוש אחר כגון משרה וכבוסה שאינה נאתן וביורן שווה, האם מכל מקום חלה על הפירות קדושת שביעית? כיוון שסתמם לאכילה הם עומדים. דעת רבנן שחלה להם קדושה ולכך אסורים בשימושים האלו, ממילא הוא עדין גם להפך לגבי עצים של משכן, שסתמם עומדים להסקה שאין הנעתם בביורם שווה, שאף אם נקטם להעיר שהנעתם בביורם שווה, לא תחול עליהם קדושת שביעית, שהרי הולכים אחרי השימוש המצוי. ורק עלי קנים וכפנים שמיועדים בשווה לאכילה ולהסקה, נקבע דינם לפי דעת המלקט. מה שאין כן לדעת רבי יוסי שמתיר לשרות ולחבס ביין, והיינו משום שלדעתו, כיוון שליקט פירות אילו לצורך משרה וכבוסה, לא חלה עליהם קדושת שביעית, וממילא אף להפך. בעצים של משכן עצי שמנים, שלקטם להעיר, דעת המלקט תגרום שתחול עליהם קדושת שביעית, כיוון שלקטם לצורך הנאה הבאה בשעת הביור. מביאה הגמרא ברייתא נוספת הסוברת כדעת רבי יוסי. מבררת הגמרא, כמן אז לעד את תניא כדעת איזה תנא הולכת הברייתא הזו, ששנינו בה לאוכלן ניתנו פירות שביעית ולא למלוגמה, לא לרפואה, לאוכלן ניתנו ולא לזילוף, לא לזלף יין בבית לריח טוב. לאוכלן ניתנו ולא לעשות ממנה אפיקטוויזין, משקה ששותים ממנו על מנת להקי, שפעמים שאדם אוכל יותר מדי ורוצה להקי מה שאכל. אפיקטוויזין זה לשון הטריקון, אפיקטפייזין, כלומר להוציא מה שאכל יותר מדי. כמן, כמו מי סובר את הברייתא הזו, מסיקה הגמרא כרבי יוסי שהובא בברייתא לאל הסובר שלא אסרה תורה אלא שימושים שאינם שווים בכל, וכגון רפואה. וכן זילוף שאין עושים אותו אלא אנשים מעונגים. וכן, אפיקטוויזין שאין משתמשים בו אלא הצריכים להקיא, דהי כרבנן, שהרי אילו הייתה סוברת הברייתא הזו כרבנן, היא קנה ממשרה וכבוסה, היה לה למעט מלאוכלה, גם משרה וכבוסה שאסורים בפירות שביעית, שהרי לדעתם לא התירה התורה אלא דבר שהנעתו וביורו שווה כאכילה בלבד, ומשרה וכבוסה הנעתן אחר ביורן. בכל אופן יוצא מן הדברים שגם לרבנן התמעטו רפואה וזילוף, ואפיקטוויזין, וכך גם פוסק הרמב"ם הלכות שמיטה ויובל פרק ה' הלכה י', וזה לשונו. אבל אין מחפשים בפירות שביעית ואין עושים מהם מלוגמה שנאמר והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ולא למלוגמה ולא לזילוף ולא להקיא ולא למשרה ולא לכביסה. שנינו במשנה לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו, רבי יהודה אומר אם השבח יתר על היציאה נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח נותן לו את השבח. מביאה הגמרא בסוגריים סימן סבן, סמך בית נון סופית, להיינו הגמרא נותנת סימן לשמות האמוראים המוזכרים להלן, סמך זה רבי יוסף, בית זה רבי אבא, ונון זה רבונה, ונוקטת מכל שם עוד אחת. מביאה הגמרא מעשה ממנו נלמד שהלכה כרבי יהודה, מספרת הגמרא יתיב רבי יוסף אחורי דה רבי אבא, קמי דה רבונה. רבי יוסף ישב מאחורי רבי אבא, ושניהם ישבו לפני רבונה, ויתיב רבונה וכאמר, וישב רבונה ואמר הלכה כרבי יהושע בן קורחה שחולק על חכמים, ובהמשך תבאר הגמרא לאיזה מחלוקת אמר זאת רבונה, והלכה כרבי יהודה חולק על רבי מאיר במשנתנו. האדרינו רב יוסף לאפי, רב יוסף סיבב את פניו לאות כעס שאין אוכל דעתו מדברי רבונה, ואמר ביש למה לומר שהלכה כרבי יהושע בן קורחה לגבי חכמים, אי צריך, הוא צריך רבונה לומר כן, כיוון דסל כדאי את החמינה, היה עולה בדעתך לומר שהלכה כחכמים משום שהכללו יחיד ורבים שחולקים הלכה כרבים, ולכך כמה השמלן משמיע לנו רבונה שכאן הלכה כיחיד כרבי יהושע בן קורחה. וקודם שהגמרא מסיימת את תמיית רבי יוסף על רבונה, היא עוברת לבאר לגבי איזה מחלוקת רבי יהושע בן קורחה וחכמים מדבר רבונה. מבררת הגמרא רבי יהושע בן קורחה שפסק רבונה כמותו, מהי כלפי איזה דין הדברים אמורים, משיבה הגמרא דתניא. שנינו בברייתא בעניין מה ששנינו במשנה במסכת עבודה זרה בדף ב' עמוד א', שישראל שילבה מעות לגוי, אסור לו להיפרע מן הגוי 3 ימים לפני יומי דם. היינו יום חגם. מנקרא בלשון המשנה עד מלשון שבר, כפי שמבארת הגמרא שם במסכת עבודה זרה. אז ישראל שילבה מעות לגוי אסור לו להיפרע מן הגוי 3 ימים לפני יום מידם, כיוון שהגוי שמח בכך שפרה את החוב המוטל עליו, וילך ויודע על כך לעבודה זרה שלו ביום מידו. ויש איסור בדבר לגרום לאחר להזכיר עבודת כוכבים בפיו. כמה מבואר במסכת סנהדרין דף סמך ג' עמוד ב', שלמדו זאת מן הפסוק בספר שמות פרק כ"ג פסוק י"ג, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו לא יישמע על פיך, שלא יגרום לאחרים שידרו וישבו בשמו של עבודת כוכבים. ודעת חכמים היא שאין חילוק לעניין זה בין מלווה על פה למלווה בשטר. ואילו רבי יהושע בן קורחה סובר שיש חילוק, וכך שנינו בברייתא, רבי יהושע בן קורחה אומר מלווה בשטר אין נפרעים מהם מהגויים, שכיוון שיש לישראל שטר על הגוי, הרי הגוי חושש מן החוב המוטל עליו, וממילא כשפורע הגוי את חובו, שמח הוא בכך וילך ויודה לעבודה זרה שלו. אמנם מלווה על פה שאין עליו שטר, נפרעים מהם מפני שהוא כמציל מידם את החוב, כלומר מלווה על פה דומה בעיני הגוי כאילו אינו חייב לישראל כלום שהרי יכול להכחישו, ולכן אין לו שמחה בכך שפורע את החוב הזה. ועכשיו שהישראל נפרע ממנו, אין זה אלא כמציל ממונו מידו, ועל דין זה אמר אבונה שהלכה כרב יהושע בן קורחה. מסיימת הגמרא את תמיעת רב יוסף על דברי רב הונא. אמנם מובן מה שרב הונא הוא צריך לפסוק רבי יהושע בן קורחה כדי לחדש שבמחלוקת הזו אין הלכה כרבים. אלא הלכה כרב יהודה, למה לי? לשם מה הוא צריך רב הונא להשמיענו שהלכה כרב יהודה במשנתנו, והרי מחלוקת ואחר כך סתמי. אחרי שחלקו רבי מאיר ורב יהודה במשנתנו, סתם רבי במשנה אחרת כדעת רב יהודה. והכלל הוא שמחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. שהרי לולי שהכריע רבי כדעה זו לא היה סותם כמותה במשנה. אם כן פשוט שהלכה כרב יהודה, אז מה היה צריך לחדש זאת רב הונא? זו הייתה תמיעתו של רב יוסף. מבארת הגמרא איכן סתם רבי כרב יהודה לאחר שהביא את המחלוקת. הרי מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה שנה רבי כאן במסכת בבא קמא, ששנינו במשנתנו הנותן צמר לצבא, לצבוע לו את הצמר באדום וצבעו שחור, או נתן לו לצבוע בשחור וצבעו אדום, רבי מאיר אומר נותן לו דמי צמרו. רבי יהודה אומר, אם השבח יתר על היציאה, נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתרה על השבח, נותן לו את השבח. ולאחר מכן שנה רבי סתם משנה במסכת בבא מציע כדעת רבי יהודה. לתנן, שנינו שם במשנה במסכת בבא מציע בדף עין וו עמוד א', כל המשנה מדעת בעל הבית. והיינו בחיגון שנתן צמר לצבא לצבוע אדום וצבעו שחור, ידו של האומן על התחתונה, שמקבל את ההוצאות או את השבח, הפחות שביניהם, כי ידוע לתחתונה, ועוד שנינו שם בסיפה, וכל החוזר בו באמצע היום, כגון פועל שחזר בו ואינו חפץ להמשיך במלאכתו, ידוע לתחתונה. ובמשנה שם מבואר שיד החוזר בו על התחתונה, כגון אם חזר בו הפועל, אם כעת התייקר מחיר הפועלים, צריך הבעל הבית לשלם יותר עבור הפועל שימשיך במלאכה, הרי הוא ממעט מסחר הפועל הראשון. ומעידך, אם הוא זל מחיר הפועלים, הבעל הבית נזכר, ואין הפועל מקבל אלא מחצה ממה שנתחייב לו הבעל הבית מתחילה. אז אם כן, רואים שהייתה מחלוקת במשנה, ואחר כך סתם רבי כדעת רבי יהודה, אז מה היה צריך רב הונא להשמיע שהלכה כרבי יהודה? הרי תמיד מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם. מתרץ את הגמרא ורב הונא יאמר לך, צריך לומר שהלכה כאן כרבי יהודה, כיוון שאם בגלל הכלל של מחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כרבי יהודה, סל כדאי תחמינא היה עולה בדעתך לומר, אין סדר למשנה, אין הכרח שרבי שנה לתלמידיו משניות אילו על הסדר, אלא שם השנה להם. משניות במסכת בבא מציע לפני מסכת בבא קמא, ורק לאחר מכן כשסידר המשניות קבע את סדרם הפוך והקדים את מסכת בבא קמא. ואם אכן רבי שנה את מסכת בבא מציע לפני בבא קמא, הרי סתם ואחר כך מחלוקת היא. נמצא ששנה רבי קודם את המשנה הסותמת כרבי יהודה, ולאחר מכן שנה את משנתנו שרבי מאיר חולק בעל רבי יהודה, ונמצא שלא הכריע הלכה כמו מי. כלומר, המעלה של משנה השנויה בסתם היא כאשר בתחילה שנה רבי מחלוקת בדין מסוים, אחר כך שנה משנה ונקט בה בסתם כמו צד אחד, שזו הוכחה שכוונתו לפסוק הצד הזה. אבל כאשר שנה משנה בסתם ואחר כך שנה משנה ובה מופיעה המחלוקת בדין הזה, הרי זו הוכחה שכאשר שנה בתחילה בסתם, אין זה משום שכוונתו לפסוק הדעה הזו. והראיה שאחר כך הביא בזה מחלוקת. ולכן, אם היה ברור שרבי שנה את משנתנו ואחר כך את המשנה הסתומה כרבי יהודה, אכן יש להסיק מזה שהלכה כרבי יהודה. אבל כיוון שייתכן שבתחילה שנה את המשנה הסתומה ואחר כך שנה את משנתנו ובאה המחלוקת, ורק מתוך סידור המסכתות נוצר מצב שזה מחלוקת ואחר כך סתם, מזה אין להסיק מכך שהלכה כסתם. מבאר את הגמרא מדוע אם כן תמה רב יוסף על רב הונא, ורב יוסף יאמר לך, יחי, אם כך שאנחנו אומרים אין סדר למשנה, אז כל מחלוקת ואחר כך סתם הנאמה, נאמר אין סדר למשנה, וממילא סתם ואחר כך מחלוקת היא. ואם כן, מתי נאמר הכלל הזה שסתם ואחר כך מחלוקת הלכה כסתם? תמיד יהיה אפשר לתרץ שבעצם זה נאמר הפוך, קודם היה סתם ואחר כך המחלוקת, ואם כן, אין הלכה כסתם משנה. אלא בהכרח שאין לומר כן, אלא יש סדר למשנה. ולכן לא היה צריך רב הונא לומר שהלכה כרב יהודה. כיוון שהדבר ברור שרבי פסק שהלכה כרב יהודה, כיוון שזה מחלוקת ואחר כך סתם. מבאר את הגמרא, מר אבונה יענה על טענת רב יוסף, ורב אבונה יאמר לך, כי לא אמרינן אין סדר למשנה, אם מתי אין לומר שאין סדר למשנה ואין לתלות ששנה רבי את המחלוקת לאחר הסתם בחד המסכתא, במסכת אחת, כיוון שאת המשניות של אותה המסכת ודאי שנה רבי על הסדר, ואכן במסכת אחת באמת נאמר הכלל שמחלוקת ואחר כך סתם, הלכה כסתם, אבל בתרי מסכתות, בשתי מסכתות אמרינן שאין סדר למשנה, ואם כן הרי זה סתם ואחר כך מחלוקת. חוזרת הגמרא לבאר אם כן, מדוע הקשה רב יוסף על רב הונא, ורב יוסף מה יאמר לך? אכן יש לומר שבשתי מסכתות אין סדר למשנה, אבל כולה נזיקין חד המסכתה היא. כל סדר נזיקין, דהיינו מסכתות בבקמה, בבמציאה ובבטרה, נחשבות למסכת אחת, ובמסכת אחת ודאי שנה רבית המשניות על הסדר, ואם כן הרי זו מחלוקת ואחר כך סתם, בהלכה כסתם. תירוץ נוסף משום מה היה פשוט לרב יוסף שהלכה כרב יהודה, והיא ביתה אם האם תרצה אמור, שאף אם אין זו מחלוקת ואחר כך סתם, מכל מקום פשוט שהלכה כאותה משנה במסכת בבא מציעא סותמת כרב יהודה. משום דקתני לגבי הלכת הפסיקתא. התנא שנה את ההלכה הזו במשנה שם יחד עם הלכה פסוקה אחרת, כך שנינו שם במשנה. כל המשנה ידו על התחתונה, וכל החוזר בו ידו על התחתונה. והרי ההלכה הזו שכל המשנה ידו על התחתונה אינה מעניין המשנה שם, ולא היה לו לתנא לשנות אותה שם. אלא רצה התנא להשמיענו, שכשם שההלכה השנייה שכל החוזר בו ידו על התחתונה, הלכה פסוקה היא שרי אין חולק עליה, כמו כן ההלכה הראשונה שכל המשנה ידו על התחתונה, הלכה פסוקה היא. ומכאן היה פשוט לרב יוסף שההלכה כרב יהודה. כך מפרש רש"י, באופן נוסף מבארים התוספות, בדיבור המתחיל גבי הלכת הפסיקתא, שלשון המשנה כל המשנה ידו על התחתונה, משמע שההלכה פסוקה היא. ומוסיפים התוספות במסכת עבודה זרה בדף זין עמוד א' דיבור המתחיל משום שלפי הפירוש הזה אין לגרוס כאן בגמרא גבי הלכתה שמשמעותו יחד עם הלכות פסוקות אלא צריך לגרוס כי הלכתה פסיקתה כלומר בלשון הלכה פסוקה. מביאה הגמרא נידון בשליח ששינה מדעת משלחו ודנה הגמרא לדמות זאת למחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה במשנתנו לגבי אומן ששינה מדעת בעל הבית תנו רבנן שאלו חכמים בברייתא נותן מעות לשלוחו, לקח לו חיטין, לקנות עבורו חיטין והסכימו ביניהם שהרווח או ההפסד שיהיה בקניית החיטין, כגון אם יתייקרו דמיהם או יוזלו, יהיה לשניהם בשווה, כלומר למחצית שכר, ומבואר במסכת בבא מציעא בדף קד עמוד ב' שבאופן כזה מחצית המעות שנתן לו הם הלוואה וממילא ההפסדים והרווחים של המקבל, ומחציתם פיקדון וההפסדים והרווחים של הנותן. ולכן מבואר בברייתא להלן הסוברת שאינו נחשב גזלן על המעות, שאם הותירו, הותירו לאמצע. כך שיטת רש"י ותוספות, בדיבור המתחיל הנותן, אבל הנימוקי יוסף הפני יהושע הביאו בשם הרואה שמדובר כאן בשליחות רגילה שקיבל השליח את המעות על מנת לתת את כל הרווח לבעל המעות, ומכל מקום כיוון שהרווח בא על ידי ששינה מדעת בעל הבית, דינו ליטול חצי ברווחים. אז אם כן נאמר בברייתא נותן מעות לשלוחו לקח לו חיטין לקנות עבורו חיטין והסכימו ביניהם שהרווח או ההפסד שיהיה בקניית החיטים יהיה לשניהם בשווה ושינה השליח מציוויו ולקח מהם שעורים או ששלחו לקנות שעורים ולקח מהם חיטים נחלקו הברייתות בדין הזה תניא חדא בברייתא אחת שנינו שאם פחתו עם הוזלו דמי המקח ושווים פחות מהדמים ששילם עבורם פחתו לו ההפסד כולו של השליח וכן אם הותירו התייקרו דמי המקח ושווים יותר מהדמים ששילם עבורם הותירו לו הרווח כולו של השליח, בתני חדה, בברייתא אחרת שענינו שאם פחתו, פחתו לו לשליח, ואם הותירו, הותירו לאמצע. הרווח מתחלק בין בעל המעות לשליח. ודעת השח שלעולם נשארו המעות מחצה, מלווה ומחצה פיקדון, וחייב רק בהפסדים שנגרמו בגלל מה ששינה, אבל לא בשער עונסין. ואילו קצת החושן סובר שהטעם הוא משום שנעשו כל המעות כהלוואה, וממילא חייב בכל ההפסדים שיבואו בהם אפילו באונס. ומכל מקום זוכה הנותן בחצי הרווחים ואין בזה חשש ריבית. ומכאן מוכיחים התוספות שמותר לאדם להתנות עם שלוחו שנתן לו מעות למחצית שכר שישמור על המעות שמירה מעולה ביותר, ואם יפחות מן השמירה הזו יהיו כל המעות באחריותו, ואם יהיה הפסד יישא השליח לבדו בהפסד. ואף שנמצא שמשינה, הרי המלווה קרוב לשכר ורחוק להפסד שהרי אינו עשוי להפסיד בהלוואה הזו אלא רק להרוויח, ואסור לעשות כן כמבואר במסכת בבא מציעא בדף עין עמוד א' מכל מקום. אין איסור ריבית בדבר מכיוון שאם לא ישנה השליח מדעת בעל הבית, לא יחויב בכל ההפסד. אלא יתחלקו בו בעל הבית והשליח כדין נותן מעות בעסקה למחצית שכר. מיישבת הגמרא את סתירת הברייתות אמר רבי יוחנן לא קשיא, אין להקשות מסתירת הברייתות כי יש לומר הרבי מאיר והרבי יהודה. כלומר, הברייתא הראשונה הסוברת שבין ההפסד ובין הרווח כולו של השליח רב מאירי, דאמר במשנתנו לעיל בדף קוף עמוד ב' לעניין אומן שאמר לו בעל הבית לצבוע לו את צמרו בצבע אדום בצבעו שחור שינוי קונה. סובר רבי מאיר שכל המשנה מדעת בעל הבית הרי הוא גזלן, וכיוון שנעשה גזלן על הצמר ממילא קונה הוא את הצמר בשינוי ואינו חייב לבעל הבית אלא דמיו. אם כן הוא הדין בנותן מעות לשלוחו ושינה מדעת בעל הבית, הרי הוא נעשה גזלן על המעות ומעטה אינו עוד שלוחו של בעל הבית ודינו כגזלן, שגזל מעות וקנה בהם שהרווח וההפסד כולו שלו. וחייב לשלם כאין שגזל. והברייתא השנייה רבי יהודה היא, דאמר במשנתנו שינוי אינו קונה, והמשנה מדעת בעל הבית אינו גזלן, ולכך האומן אינו קונה את הצמר אף שעשה בו שינוי, והוא הדין ונותן מעות לשלוחו. אף ששינה מדעת בעל הבית אינו נעשה גזלן על המעות, אלא עדיין הוא שלוחו של בעל הבית, ומה שקנה בהם, קנה לבעל הבית. ולכן אם הותירו, הותירו לאמצע, אלא שאם פיחתו, פיחתו לשליח, משום שבעל המעות אומר לשליח, לתקון אשדרתיך ולא לעבותי, כלומר, לתועלתי שלחתי אותך ולא לקלקל. ובמה שהראה הפסד, אינך שלוחי, אלא קנית על דעתך, ולכן כל ההפסד שלך הוא. וכלשון רשי במסכת בבא מציעא בדף עין דלת עמוד ב', ובדבר עיוות, במה שהיה עליו לתקן לא נעשה שלוחו. ולדעת רשי הלל במשנה בדף קוף עמוד ב', טעמו של רבי יהודה הוא, משום שכנסו את האומן שלא יקנה בשינוי, כיוון ששינה מדעת בעל הבית, והוא הדין יש לפרש כאן את כוונת הגמרא, שאף ששינה מדעת משלחו ונעשה גזלן, אינו קונה את השבח מחמת כנס. כך מפרש הגאון מוילנה. מוריי ורבותיי, חיי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדפינו היומי דף ק"א במסכת בבא קמא, עם הצגת שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן ששינה אומן מודה רבי מאיר לרבי יהודה? שאלה שנייה, באיזה אופן יש נפקמינה עם צבע שעל גבי הצמר נחשב לדבר שיש בו ממש? שאלה שלישית, מדוע צריך פסוק לאסור צביעה בהדלקה בעורלה ואינם כלולים בשאר איסורי הנאה? שאלה רביעית, רביעית, דם שיצאה מן המת ונבלעה בבית, האם מטמא את הכלים שבבית? שאלה חמישית, מדוע לחכמים אין בעיצים קדושת שביעית? והשאלה האחרונה, לדף קוף א', מדוע ממעט רבי יוסי מהמילה לאוכלה רפואה ומהמילה לחם ומרבה כבוסה ומשרה ולא דורש להפך? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה הודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדפינו היומי דף קוף א', הדף 101 במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, ויהיו המשניות גם כן, הם לעילוי נשמה, לנשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, והם מסרו נפשם על קידוש השם. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. אוחזים עלו במסכת כתובות פרק י' א', הפרק הלפני האחרון של המסכת, משנה ג'. מכרה אלמנה מנכסי בעלה וגבתה את עיקר כתובתה, מנה או 200 או מקצתה, מקצת מעיקר הכתובה, או שמשכנה נכסים בשווי עיקר כתובתה או מקצתה, דהיינו במקום לקבות כתובתה היא שיאבדה את הקרקע להלוואה שנטלה, וכן אם נתנה מתנה מהנכסים בשווי עיקר כתובתה לאדם אחר, דהיינו שבמקום לקבות כתובתה לעצמה היא נתנה קרקע זה לאדם אחר או בשווי מקצתה, בכל האופנים הללו איבדה זכותה למזונות, ולכן לא תמכור עוד מנכסי בעלה כדי לקבות את שער המגיע לה, אלא בבית דין. החכמים אומרים חולקים, ואומרים מוכרת רשאית היא למכור מנכסי בעלה לצורך גביית כתובתה אפילו 4-5 פעמים, כלומר מעט מעט בפעמים רבות כפי שתרצה, ובינתיים היא גם מוכרת נכסים למזונות. שאף על פי שגבתה מקצת כתובתה לא איבדה בכך את זכותה למזונות עד שתגבה את כל הכתובה, וכל המחירות הללו יכולות לעשות שלא בבית דין. מוסיפים חכמים וכותבת, כשהיא מוכרת למזונות כדאי לה לכתוב בתוך שטר המחירה למזונות מכרתי קרקע זו, כדי שלא יחשבו שכל המחירות, גם השם אכל לכתובתה, היו לצורך מזונותיה ויצאה לה השם רשי רפתנית. דין נוסף, וגרושה לא תמכור, אינה רשאית למכור מנכסי בעלה כדי לגבות כתובתה אלא בבית דין. מסכת כתובות פרק י' משנה ד'. אלמנה שתה כתובתה 200 זוז כדין אישה בתולה שניסית ומכרה מקרקעות בעלה לגביית כתובתה רכוש ששווה מנה ב-200, או שמכרה רכוש ששווה 200 במנה, בשני מקרים אלו דינה כאילו נתקבלה נפרעק בכל כתובתה. האלמנה שהייתה כתובתה מנה, לפי שלא הייתה בתולה בשעה שניסית ומכרה רכוש ששווה מנה ודינר, 101 זוז במנה, מכרה בטל, כיוון שאין לה רשות למכור יותר משווי מנה, נמצא שכל המחר הוא טעות. אפילו אם היא אומרת, אחזיר את הדינר ליורשים כדי לפצותם על ההפסד, מכרה בטל. רבן שמעון מגמליאל חולק ואומר לעולם, אפילו אם מכרה שווה מנה ודינר במנה, מכרה קיים, ותחזיר את הדינר ליורשים עד שתהיה שם בנכסי היורשים שיעור כזה של קרקע, כדי שהיא לא הייתה מוכרת קרקע בשווי כתובתה בלבד, תשייר הייתה משיירת ליורשים באותה קרקע שיעור שדה או גינה, דהיינו בשדה קרקע בת 9 קבים ובגינה קרקע בת חצי קו, וכדברי רבי עקיבא. שרבי עקיבא במסרת בבא בתרא פרק א' משנה ו' אומר שיעור גינה הוא בית רוב העקה, באופנים אלו המכירה בתהילה לפי שהיתומים יכולים לטעון שאין רצונם למכור קרקע ראויה להם. אבל במקרה שגם לולא הטעות לא היה נשאר בידם שיעור שדה או גינה, המכירה קיימת, אלא שהיא צריכה להחזיר את הדינר הנוסף ליורשים. דין שלישי הייתה כתובתה 400 זוז ומחרם נכסי בעלה לארבעה אנשים בשביל פיראון הכתובה כדי להלן. לזה במנה ולזה במנה. כלומר, לשלושת הראשונים מכרה שלוש שדות כפי שוויים האמיתי, כל אחד במנה, ולאחרון מכרה קרקע יפה מנה ודינר במנה. הדין הוא שרק המקח של האחרון בטל, ושל כולם ששלושת הראשונים מכרן קיים. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, ב' באדר ראשון תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומי, הלו הדף המאה ואחד במסכת בבא קמא, הדף ק"א, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעליה וכל מיני דמיטב. מחר יום שני, ג' באדר ראשון תשפ"ד, ונלמד דף ק', דף ק"ב, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בססון ובשמחה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.